בעקבות הגזרה שלכם אנחנו עכשיו עם הצניעות. רק הייתי רוצה לפני כן לסגור את הפינה של פעם שעברה, כי זה היה ככה קצת חטיפה בחטף. רק מסכם מה שלמדנו, ויש עוד, יש שם עוד פסקה אחת שלא הספקנו, שאין לי את הדף, גם אני אשמח לקבל עותק של אחד מהם. מה שבעצם דיברנו, כן, תודה רבה. כן, כן. זאת אומרת, כל מה שתגיד ישמש כראיה נגדך. אני יודע, אני יודע. גם יכול שהוא מצולם, אין לי מושג. ראות לא פה, נרגעתי, אבל יכול להיות שזה גם לא קשור. אז בקיצור, מה שבעצם אמרנו, אני רוצה רק לחדד. השורש של צניעות שבו עסקנו לפני תחילת ההלכות, זה שורש, נקרא איזה המידה בנפש שקשורה בצניעות, היא לא תלויה בבנים או בנות, היא לא תלויה כמובן לא בעניינים מעשיים, אלא זה איזושהי תכונת נפש שמתמקדת פנימה. זה בעצם צניעות בתור מידה. היא באה לידי ביטוי גם בהלכות גילוי עריות, נקרא לזה. הלכות גילוי עריות הן כאילו סניף בהלכות צניעות. עכשיו, בהלכות גילוי עריות יש את שורש העבירה, שורש האיסור, שזה ממש גילוי עריות ממש, ויש מעגלים שונים. אז המעגל הראשון, שהוא שוב, הוא סניף בתוך הלכות צניעות, כי אם אדם, יכול להיות שאדם לא יעבור אף פעם על גילוי עריות, אבל הוא יהיה לו צנוע. זה כבר, כאילו תחן כבר אז. מעגל ראשון באיסור גילוי עריות זה ממש הדבר עצמו, המעשה הכי חמור. אחר כך יש עוד מעגל שני שנקרא נגיעה, נגיעה של חיבה, שראינו שזה איסור של יהרג ואל יעבור, ראינו זה בגמרא. ראינו גם שיש מחלוקת ראשונים האם זה איסור שהוא עצמו איסור תורה או שהוא איסור דרבנן, כיוון שבתורה כתוב לא תקרב. האם באמת לא תקרב זה גם גוזר שהפרטים גם הם דאורייתא, או שלא תקרב זה איזשהו כאילו אמירה כללית, אבל באופן ספציפי איסור נגיעה הוא רק, לא רק, אבל שהוא איסור דרבנן. וגם ראינו עוד דבר נוסף שהוא קשור אחד לשני, האם איסור נגיעה הוא איסור עצמי, האם לא תקרב זה איסור עצמי, או שלא תקרב ושמא תידרדר בסוף לגילוי עריות. אם זה שמא תידרדר זה ודאי דרבנן, זה כמו כל סייג, כמו מוקצה. אם זה איסור עצמי יש יותר מקום לומר שזה דאורייתא, אז לדעה שזה דאורייתא זה ודאי לא איסור שמתגלגל, זה לא רק סייג. יפה, נפקא מינה אמרנו. אם לדוגמה אין סיכוי לעבור על גילוי ערווה, איך אין סיכוי? או טכנית שהבן אדם כבר מת ואז אי אפשר לעבור על גילוי ערווה אם אדם מת, או שליבו גס בו, כמו שני אחים, בן אחים באופן שוב בריא ונורמלי, והתורה עוסקת בדרך כלל באנשים נורמליים, אז אין סיכוי להגיע מנגיעה של חיבה לגילוי עריות, אין סיכוי להגיע. אז אם זה רק סייג אז היה אמור להיות מותר בין אחים, אם זה איסור עצמי זה יותר מובן שזה יהיה אסור בין אחים, נכון? זה בעצם פחות או יותר המתווה שבו צעדנו. וראינו שעל פי השולחן ערוך מגע כמו חיבוק ונישוק, שזה כאילו שיא הנגיעה של חיבה, זה הכי חיבה, זה הכי מוכח שזה חיבה כביכול, בין אח לאחות, אחות הכוונה בוגרת, אומר השולחן ערוך הוא דבר איסור מגונה ביותר, הוא דבר איסור, הוא מעשה טיפשים. כאן למדנו שעל פי השולחן ערוך הוא מבין שאיסור נגיעה, כמו שהוא אומר בעצמו, שאין קרובים לערווה כלל, בין גדולה בין קטנה. זאת אומרת, העניין, הוא אומר, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, זה לא משהו שקשור לתחום הזה בכלל של הנאה, זה אחים. הרי זה הגונה ביותר וכן הלאה. אז מכאן הבנו שעל פי פסק השולחן ערוך, איסור קרבה לערווה הוא איסור עצמי, אין קרובים לערווה כלל, הכוונה גם כאשר אין חשש להידרדרות. זה הוא אומר מפורשות. ובאופן מעשי, ופה קצת היה איזה, כאילו בסוף השיעור קצת הזדרזות יתרה, באופן מעשי השולחן ערוך פוסק שבין אח לאחות אסור שתהיה נגיעה של חיבה, פשוט. נכון שבהרבה מאוד בתים הדבר הזה לא מוקפד. למה הוא לא מוקפד? אני אסביר את זה כהורה. הורי מאוד מאוד, אנחנו כהורים מאוד רוצים שהאחים יהיו ביניהם מגובשים. שתהיה אווירה טובה, אווירה נעימה בין האחים, ושיהיה אחווה בין האחים. וזה צד אחד. ולכן קשה לנו כהורים לומר אל תתחבקו. כי להפך, יש מצב מסוים שזה כיף לי שאני רואה את הילדים שלי שהם חברים טובים. זה צד אחד. הצד השני, שהוא גם כן מצטרף לשם, כהורה, את לעולם תהיה ילדה קטנה, זה לא יעזור כלום. כי הוא זוכר אותך, מי שהיית ככה, הוא זוכר אותך. אז אצלו, כאילו, המקום הזה של כאילו, כבר גדלת והכל, הוא מורכב יותר. כשהוא רואה אותך ואת אח שלך, מדברים, או לא יודע מה, הולכים מכות, וזה, זה, זה לא, זה לא, זה לא נראה לו כמו אנשים מבוגרים ברחוב שהולכים מכות. נראה כמו אנשים, כמו ילדים קטנים שהולכים מכות. לכן כהורה זה קשה לחנך לזה. שוב אני אומר, זה גם באיזשהו מקום, זה כאילו סתירה פנימית. זאת אומרת, כהורה, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים יהיו בשיא הקרבה ביניהם. כן. אני אסביר. יש איסורים שזה איסור עצמי. נניח, לדוגמה, לא עושים בשבת מלאכה, לא בגלל שזה יוביל למשהו, זה עצמו האיסור. יש איסור מוקצה. איסור מוקצה זה בעצם איסור דרבנן, שנועד למנוע אותי לעשות מלאכה. כדי שאני לא אכתוב בטוש, אז טוש בעצמו הוא מוקצה. זאת אומרת, חז"ל הרחיקו אותי כביכול מהמלאכה עוד שלב. לא רק שאסור לעשות מלאכה, אסור גם לטלטל את החפץ שבו עושים מלאכה. זה סייג. הדבר הזה הוא לא כתוב בתורה, אין איסור טלטול בתורה, אבל חז"ל אסרו לי כדי שאני לא אגיע בסוף לעשיית מלאכה. אותו הסיפור גם כאן. אם האיסור זה איסור גילוי עריות, אז יכול להיות שהסייגים לגילוי עריות, כמו לדוגמה איסור נגיעה, או דברים אחרים שאנחנו אומרים שנגיע אליהם, זה בעצם נועד להרחיק אותי מגילוי עריות. בכדי שאני לא אגיע לדבר הכי חמור, עוצרים אותי מטר קודם. אם זה כך, אז צריכים להבחין בין מקומות שיש חשש בסוף להידרדר בסוף, לבין מקומות שאין חשש להידרדר בסוף. בין אחים זה דוגמה לדבר שאין חשש להידרדרות. שוב אני אומר, אנחנו יודעים שיש חולים בעולם, אבל התורה לא עוסקת בחולים. זאת אומרת, במבט ברור, פשוט, בין אחים אין שום סיכוי. כתוב שאין ליבו של אדם נוקפו עליהם כלל. הכוונה, זה לא כמו אדם זר, זה לא יעזור, זה אחרת. אז אם איסור גילוי ערווה, או אם איסור, סליחה, אם איסור נגיעה, או קרבה לערווה, זה שמה נגיע לגילוי ערווה, אצל אח זה לא שייך. אין קשר כאילו בין המוקצה לבין המלאכה. יש שם חומה. ואז אין טעם לאסור דבר כזה, אם אין חשש להידרדר. אם איסור קרבה לערווה הוא איסור עצמי, אז גם כאשר אין חשש להידרדרות, עדיין זה יהיה אסור. הוכחנו מהשולחן ערוך שהוא אוסר את הדבר הזה. הוא אוסר קרבה של חיבוק ונישוק בין אח לאחות. הוא לא אומר נגיעה, הוא אומר חיבוק ונישוק, שזה בעצם נגיעה שזה מובהק, כאילו זה רק לחיבה. זה לא עזרה. נניח לדוגמה, אם צריכים, אני יודע מה, לרדת מיצוק, ובשביל זה צריכים להחזיק מישהו בחיבוק, או צניחה חופשית ביחד עם אח שלך, וצריכים להתחבק ביחד, זה חיבוק שהוא כן יתיר. מה שהוא עושה, זה פעולה שהיא מובהקת לחיבה. ובדרך כלל, לא עושים, או נניח אם לא יודע מה, לא יודע איך, נשיקה שלא של חיבה, לא יודע איך זה בדיוק עובד, אבל נניח, אם היה דוגמה כזאת, כן? אז זה לא היה אסור, אלא רק מעשים שזה מובהק ב-100%, שזה מעשה שהוא של חיבה ממש, קלאסי, שלא כמו נגיעה, כמו נניח לחיצת יד, שזה לא תמיד של חיבה, אם זה עזרה. אז ראינו שבשולחן ערוך, למרות שבין אחים אין חשש להידרדרות, הדבר הזה הוא אסור. רק אמרתי, שבבתים שאנחנו גדלים בהם, מאוד נדיר לחנך להרחקות בין אחים. הסברתי גם למה. למה זה קורה כהורה.
איך עושים את זה? הילד הגיע לגיל 13, כאילו, והיא אמרה גיל 12. מה אומרים להם?
את שואלת אותי? הסברתי לך, כהורה זה מאוד קשה. לכן כולנו, באיזשהו מקום, ההלכה הזאת הוסתרה מאיתנו כביכול, כי להורים זה לא טוב להם, זה לא טוב לאג'נדה שלהם לחנך להרחקות כאלה. אמת, נכון, מודה, שבציבור החרדי זה הרבה יותר נפוץ הדבר הזה. לא שייך להניח ש, אני יודע, אח מספר את אחותו או משהו כזה. הוא לא יעשה את זה.
אבל זה לא מגיע של חיבה.
כן, אבל גם את זה הוא לא, זאת אומרת, ודאי שלא כל מיני...
אבל זה בריא כאילו, שגם לא נגיע של חיבה, כאילו מחמרים בזה.
עזבי את ההמחשה הזאת.
לא, בלי קשר לדוגמה, אבל כי זה בריא לך
מנגד? לא, אין עניין. אין חובה ואין עניין. אבל כן יש חובה, וזה איסור ממש, נגיעה של חיבה. דבר שוב, אני חושב שלרוב מי שיושבת כאן, גם למי שיושב כאן, עד שראיתי את זה בהלכה, זה חידוש גדול, כי לא ידעתי את זה אף פעם עד שראיתי את זה בהלכה. וגם הסברת, ניסיתי להסביר כמה שאני יכול, למה זה קורה, כאילו. זאת אומרת, איך זה קרה שההלכה נשכחה מאיתנו.
אבל אני חושבת שזה גם לא רק זה, זה רצון שיהיה בית בני, וזה מרגיש שאם... כאילו אני,
לא יודעת אם
זה הלכה, זה הלכה, אבל כאילו זה מרגיש
קצת
לא
בריא להגיד להכין, כאילו, אל תהיו, כאילו... אז אני אלך איתך הלאה, ואני... מה קרה? שרם ישראל, שרם ישראל. יש נעל, אפשר עם נעל פשוט לקרב אותו לעולם הבא. זה גדול לנעל? ממש גדול לנעל? נדל, מה זה נדל? בתוך היד, גם טוב. בכל אופן, שנייה, רק נאמר, תראי, אני, זאת אומרת, אם הייתי בת, הייתי יכול הרבה יותר ללכת עם זה, להסביר את זה כאילו בצורה נכון, בצורה ברורה יותר. אבל אין לך ספק שעם הבריאות העצומה שיש בבתים, יש תחומים שבהם בין אחים שומרים על הקפדות, על הפרדה ועל צניעות, נכון? נניח לא מתלבשים ליד אח, נכון? למרות שזה גם, כי איפה הגיבוש והאחווה וכל זה. יש דברים שהם ברורים, פשוטים, נכון?
שנייה. מישהו,
כאילו. כי את רגילה לזה, זה ההבדל. אם היית רגילה גם לזה, היית אומרת, ברור, אני חברה שלו מעולה, צוחקת איתו, מדברת איתו, מחזקת אותו, מתפללת עליו, עוזרת לו בטיולים, נותנת לו צדקה כשהוא צריך, אבל מה הקשר לחיבוק ונישוק, כאילו? זה לא קשור בין אחים. אני מעריך.
אז זה כאילו זה הראש שלי שלא בריא?
אני, לא הראש שלך. אלא ההרגל שלנו. שאנחנו באמת, שיש משהו שאני כבר כאילו רגיל אליו, אז הוא מאוד עובר לי בגרון טוב כאילו. זה ברור לי שאח, שאחות לא נניח מתלבשת ליד אח שלה. זה ברור. וסוגרים דלת, אומרים, אל תיכנס, אני עכשיו זה. למה זה קרה? כי אני רגיל לזה, וזה נורמלי וטבעי. מה שאני לא רגיל אליו, זה באותו חוסר היגיון בדיוק כאילו. אלא מה? שפה אני רגיל, פה אני לא רגיל. איפה שאני לא רגיל זה נשמע לי הזוי. כי זה באמת, כאילו, ברור הרי. הניסוח כאן היה מאוד מאוד חד. אין ליבו של אדם נוקפו עליהם. ואין לו שום ענה כלל. זה לא שאני אומר, אולי הוא משוגע. אולי הוא מסובב. מסובבים זה כאילו, זה כאילו דין אחר לגמרי. פה מדובר על מישהו שהוא לא מסובב, שהוא נורמלי לחלוטין. ברור שאין לו ענה מזה כלל. שום ענה, זה אחות שלו. שום ענה. למרות זאת, האיסור הוא איסור עצמי. למה לי זה לא עובר בגרון? כי אני רגיל לזה. אני בטוח דרך אגב, ב-100%, שאם היית שואלת מישהי, חברה שלך, שהיא נוהגת עם המשפחה שלה, שתמיד בטיולים הולכים, נניח, סוחרים בריכה, והולכים לבריכה, כל המשפחה כאילו, אחים ואחיות, אמא ואבא, עם בגד ים. אני בטוח, אתה אומר לך, תשמעי, זה, מה זאת אומרת? מה הסיפור שלך? כאילו, למה לא?
אבל זה גם לצד השני, אז נגיד, ומי אמר
שלשבת
ולצחוק ולדבר ביחד, כאילו, לא, נגיד חרדים שמקפידים גם הדברים כאלה, יש כאילו...
פשוט,
שלא,
פשוט.
אז גם הם יגידו לי, לך זה נראה נורמלי, כי את רגילה לזה.
כן, אז אני אגיד, לכן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אם זה היה באמת אבולוציה, אני לא הייתי יודע איפה אני עוצר. כי זה בא בלי כוונה, כאילו, זה עוצר בלי כוונה. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא אותנו, וטבע בנו כוחות מסוימים. והתורה היא שיקוף של רצונו ביחס לכוחות האלה. לכן מה שכתוב בהלכה, אנחנו שומרים. מה שלא כתוב בהלכה, אין לי עניין. אין עניין לשמור, זה סתם. שוב, אלא אם כן מדובר על משהו שקשור לאיסורים, כמו הרהור לדוגמה. סליחה. קצת הגינות, קצת הגינות. זה מדובר כשיש אורחים, לא בני המשפחה, כשאין אורח, הוא לא אוכל נפרד מאחותו. 100% שכן, ברור שכן. ההפרדה היא כשיש אורחים, לא כשאין אורחים, זה לא פייר. כאילו, זה שאנחנו לא, אנחנו אישית לא נגיד ככה, ברור, גם נראה לי שיש הבדל גדול, חד מאוד. בוא נאמר, בלי גזענות, בין חרדים ספרדים לחרדים אשכנזים. יש הבדל חד בהקשר הזה, אבל זה ברור שגם החרדים האשכנזים שנוהגים ככה, הם נוהגים כשיש אורחים. זה, אני חושב שזה כאילו, הדיון בחייבת להגיד את זה.
בסדר, אבל גם, אנחנו לא עושים את זה כשיש אורחים,
אבל לא זה השאלה, השאלה היא מה ההלכה אומרת. אז לגבי אוכל, דרך אגב, זה באמת הדין, כי יש איזשהו, נקרא פרשת מים, אל תכעסי על זה אבל, בין בית עם אורח, לבין כאילו בר מצווה. איפה זה עובר הקו?
אני לא יודעת,
יפה.
וגם זה
אז הם טוענים, אז הם טוענים שזה עובר כאן, שיש הרבה אורחים. אני אומר שאם זה אורח אחד, הוא לא יישב בנפרד. אבל אם זה הרבה אורחים, אז כן. דרך אגב, אנחנו, אתה רואה? כיפה סרוגה, מי שרואה במצלמה, גם אני יכול לזהות את זה. כיפה סרוגה, שאלנו את הרב אלחנן, בינו רב היישוב שילה. שאלנו אותו פעם, מזמן, כשהיישוב הזה קם, אז לא היה פה רב, היה... ואז שאלנו אותו, מה עושים? היינו ממש מגובשים, כאילו. היינו עושים, נניח, שבתות, סעודות משותפות, כולם ביחד. זה היה כזה, כאילו, חצי קיבוץ, חצי יישוב. אז יש, כאילו, אוכלים יחד, כולם זוגות צעירים. איך לשבת? ישבה טובה? מצחים שיהיה גיבוש. כי זה, איך ממש, כאילו, עמדנו באתגרים גדולים, והיה צריך באמת להיות באמת באחווה גדולה. יחד עם זה, אנחנו לא רוצים, כאילו, להיות חברים של האשתו של השני. אז מה עושים? אז הוא פסק לנו ככה, הוא אמר, בכל שולחן, זאת אומרת, צריכים, לא עושים חץ, עושים כאילו גושים, 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 בכל שולחן, שני זוגות, מקסימום. עכשיו, אם יש כבר תינוקות, אז איכשהו כאילו ממלא את הזה, אם לא, שים שניים, ועוד שניים, ורצועת ביטחון באמצע, מה נעשה? למה? כי אז הוא אמר, אז זה כמו משפחה ואורח. אבל אם זה ארבעה זוגות בזה, אז זה כבר קבינט, זה אחרת. הוא לא חרדי הרב אלחנן בן נון, אז נניח, אצלו, ההכרעה הייתה שאם זה בכל שולחן שני זוגות, זה כמו שאת בבית ואת מערכת זוג. אז אוכלים ביחד בשולחן.
למה לא אוכלו בשני החדרים?
הפוסק
שלהם,
הפוסק
הרנגיד
של החסידיות האלה, זה פסיקה
מבחינת. נכון. נו.
אז אני אומרת, אתה יודע, אפשר להגיד את
האנשנט. נכון. אז יש כנראה, עלית על זה. יש מחלוקת כנראה. נכון. הנקודה הייתה, שוב, שיש הבדל בין סעודה ציבורית לסעודה בבית עם אורח אחד. עם אורח אחד, רב אלחנן פסק, הוא יושב איתך בשולחן. הכל רגיל, זוג יושב איתך בשולחן. אבל אם אתם עכשיו נניח מארחים, אתם זוג צעיר, ואתם נניח מארחים שמונה זוגות. להגיד שזה אורחים בבית, זה לא בדיוק, זה כבר הפך להיות קצת בר מצווה טיפה, נכון? אז בקטע הזה, רב אלחנן היה אומר, כן, לשבת בנפרד. או בשולחנות, כאילו, בתיגולים גדולים, אבל אין כוח מקום בסלון, זה לא פה בית קפה. אז אם זה נניח הרבה אורחים, עושים הפרדה באמת. לדוגמה, יש נניח מקומות, וככה, שוב, אני לא עכשיו אפתח את זה עד הסוף, אבל בוודאי שיש מקומות שבהם הישיבה היא צריכה להיות נפרדת, כמו מקומות שיש בהם קלות ראש. דוגמה מסעודת פורים, אני בטוח שכולכם מבינות למה זה נפרד, נכון? למה? כי יש קלות ראש. יש גם עוד שלב אחד אחורה, בסעודה של אירוע, כמו בר מצווה או חתונה, יש מקום יותר מאשר ב... אני יודע, בסעודת שבת רגילה. כי אתם ארבע שעות בשולחן, מדסקסים וזה וזה. עכשיו, תראו, זה הכי קל להתאמן, להגיד מה פלטון, אנחנו רואים את זה, זה עולם בריא, כל זה. אנחנו מבינים מה זה אומר. מה שזה אומר, אם את יושבת ארבע שעות, שוב, את ובעליך, ברוך השם, זכיתם כבר, אתם נשואים ותיק, כבר חודש נשואים, זה המון זמן. כשאת ארבע שעות, ויש לך את כל העניינים שאת עוד מכירה אותו, ועוד לא מכירה אותו, ועוד חצי מתחרטת את זה שבכלל וזה, ופתאום את רואה עולם. זה מסוכן הדבר הזה. אני אומר, ברמה הכי נורמלית וטבעית, עזבו עכשיו דתיות, בסדר? ברמה הכי אנושית, הדבר הזה הוא לא בריא. זה לא טוב שאדם פוגש בזמן כל כך טעון אצלו, פתאום רואה עולמות. לכן, ההלכה אומרת שבזמן כזה, בשמחה, כשיש יותר, נקרא איזה, התפרצויות שמחה, יש אוכל ושתייה, ושתייה חריפה ליד, ואתם לא, אני יודע, אבל יש כאלה שכן, זה אחרת, זה הרבה יותר דורש זהירות מאשר כשאתה יושב בהרצאה, נניח. זה שונה. גם בשבת עולים, דרך אגב, אנחנו ננסה באמת לעשות ככה. שתיים, על מקסימום... שלושה זוגות בשולחן, ואם יהיו בגלל שהם ילדים ואחיינים וזה, זה יותר קל, כי זה פשוט ממלא את ה... יש לי דקה, כן.
אז לא הבנתי איך
נגיד
שאני יכולה לשבת בשולחן של אני לא רוצה גם אני, שבעלים של החברות שלי פתאום...
התיידדו איתך.
התיידדו, כי הרבה סיפורים קוראים מזה, דווקא מהבנות קטנים האלה, ולא להסתכל עליהם במתאים כאילו לא בא לי לראות צחוק את הבעל של החברה שלי, צוחק עם ה... זה נראה לי קצת לא שייך, וגם שמעתי סיפורים ש... אז מה אמורים לעשות, כאילו?
אז א', על זה נאמר בדיוק, 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 עד החתונה זה יעבור. ראת השם? על החתונה אנחנו נגדע ונעמיק את הדבר הזה, וזה כל כך פשוט שזה יעבור. עכשיו, גם בזה דרך אגב, יש דרגות. יש הבדל בין לרקוד מעורב, שזה איסור מוחלט, חד משמעי, אין מה לדבר, לבין לשבת מעורב, שזה אחרת, זה פחות איסור חד משמעי. יפה, אז רק דקה. רק אמרתי שיש דברים שזה פשוט, שבין אחים זה אחרת מאשר עם אדם זר. ואתם שאלתם לגבי שבת האחרונה, זה מאוד יפה, זה היה באמת ההנחתה יפה, ועניתי על זה שהרבי חנן פה אמר לנו שישנם בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת לשבת גברים נפרד, נשים נפרד. אבל גם זה קשה, כי אתה שבוע מחוץ לבית, או בקבע, או בישיבה, או בקושי פוגשת אשתך. אתה מגיע שאתה רוצה לאכול איתה בשבת, לא עם החברים האחרים, כן, כבנים אחרים. אז אתה רוצה לשבת לידה. בצד אחר, זה בלתי אפשר לשבת לידה וליד עוד הרבה נשים אחרות. דרך אגב, כשנחשבים בחטא, בטח הבחנתם בזה בסניף. כי לפעמים יוצא שאת, נניח, ליד בעלך, אבל מול הבעל של חברה שלך. והמול הזה הוא הרבה יותר קרוב מאשר לצד הזה. בקיצור, זה באמת קשה, ממש קשה. אז מה הוא כשאת הציעה? לשים באולם הרבה שולחנות עגולים, בכל שולחן יהיו מקסימום שני זוגות. לא יותר מזה.
הרב, וזה לא יוצא מצב אינטימי? כאילו, עוד יותר?
לא.
כי כשיש שני זוגות, אז זה מחייב לדבר? זה כאילו יוצא...
אבל אז את עם בעלך, ויש אורח כאילו אחד בבית. גם כשיש אורחים בבית, זה גם מצב אינטימי. יש זוג אורחים בבית. אבל את עם בעלך.
אבל אז יש לארח.
בסדר, יכול להיות גם זה, אבל לא בצורה שזה... לא כמו כשיש פרלמנט מולך, זה אחרת. לכן זה הייתה הנחיה שלנו. אני לא עכשיו אומר שזה הנחיה היחידה החוקית שיש בעולם. רק נבין שיש פה הרבה מאוד היגיון. כל זה לא קיים בין אחים. לא קיים בין אחים. כי אין ליבו של אדם נוקפו עליהם כלל. אין בעיה בדבר הזה. אבל גם בין אחים יש מגבלות. רק אמרתי שבהבנה, בהפנמה, בהכלה שתודות מגבלה, אנחנו לפעמים אנטי-דתיים כלפי דבר שאנחנו לא רגילים אליו. שאם הייתי רגיל לזה, זה היה עובר לי בגרון מצוין. לא רגיל, אני פתאום מרגיש שזה מה זאת אומרת, זה כאילו חומייני וכל זה. הכתבים, אמרתי רק דוגמה. אמרתי שאני חושב, אני לא יודע, יכול להיות שיש פה כאילו, ביניכם כאלה, שכשהולכים לטיול משפחתי, אז לא סתוכים ביחד כאילו עם האחים? עם בגד ים הכוונה. יש דברים כאלה אצלכם או שכולם כאילו כן סתוכים בגד ים? יפה. אז אם את היית שומעת, האיש שלא שוחה עם בגד ים, עם אח שלה, היית פרש מישהי אחרת שכן, היא לא הייתה מבינה אותך. זאת אומרת לך, זה אח שלך. את עכשיו שחרת חוף בכינר, שחרת בריכה, אני לא יודע איפה, בבית מאיר. מה יש לך כאילו? זה אח שלך. תשובה שלך תהיה, מה זאת אומרת, גם בין אחים כאילו, יש דברים שלא שייך, נכון? למה זה לא שייך? כי את רגילה לזה. אז שולחן ערוך הולך עם זה עוד צד אחד, לתחום שבו את לא רגילה. גם הסברתי אפילו, ניסיתי בכן להסביר למה, איך זה קרה שלא רגילים לזה. כאילו למה ההורים לא גילו לכם את זה. אז אמרתי שאני כהורה מבין את זה מאוד. כי אני נלחם שנים שהאחים יהיו מגובשים. אז זה חלק מהסיפור כאילו, שאני הייתי רוצה שהוא יחבק אותה, ולא רק ייתן לה מכות. תבינה? אז איך שהוא זה קשה לי לחנך אותו לעצור כאילו, עד לכאן. רק הסברתי לכם פסיכולוגית, למה אני כהורה קשה לי עם זה? ואולי זה גם הסבר, כאילו למה אתם, זה כאילו חדש לכם עכשיו הדבר הזה. כן.
יש לי שאלה, נגיד חתונה, רק זוג אחד נושא, נגיד כאילו מלא בנות,
כן.
ובן אחד מה עושים? יש לבד.
מלא בנות ובן אחד יגיע אורח, זאת אומרת, הקלה יש לה המון חברות, החתן אין לו חברים, רק אחד הגיע.
חברה אחת נשואה. כן. אז מין את חברות שלה וחברה אחת נשואה כאילו.
הבנתי, המון חברות ואחת נשואה. ואז בעל אחד יגיע המסכן הזה. יפה, אז מה השאלה עכשיו? איפה הוא יושב? לא, זה צריך עכשיו, א', כשאת היא נשואה, אז תנסי מדי פעם, בלי קשר לעניין הזה, לרחם על בעלך גם. תנסי רק קצת להיות כאילו קשובה לדבר הזה. אבל זה כאילו בלי קשר. לא יודע, צריכים באמת לחשוב על זה.
הוא לא התקע כאילו עם כל ה...
זה באמת לא נעים, לכן החברה שלך הנשואה, היא אמורה להביא את זה בחשבון, ואז, נניח, מה אני הייתי עושה? אני הייתי עושה בתור האחת שנשואה, משיג דירה שהיא ליד הדירה של השבת קלה, גר שם, והייתי מגיע בסוף הסעודה עם בעלי בדירה, הייתי מגיע לחברות שלי. מה רע? ואז אני אוכלת איתו בדירה בנחת, הוא לא צריך את חבר של כל הלהקה הזאת שם, ואז הוא נשאר בית לומד, אני הולכת אליהם, נניח לדוגמה, או שעושים לך סעודה אחת הוא מגיע, והשאר הוא לא מגיע. זה דורש קצת כאילו טאץ', ואני חושב שבהקשר הזה, זה צריכים הרבה חוכמה, וגם רגישות כאילו. לשים לב שמה שאני רגיל, הוא לא בכך הכי, הכי מדויק, כאילו. יכול להיות שזה כאילו זורם לי בגב. ודרך אגב, יש קטע כזה, אצל בנות בעיקר, אני חושב, לא אצל בנות בעיקר, גם וגם, שהיא כבר התחתנה, אבל בראש שלה כאילו, היא רווקה עם בעל. כאילו, היא לא באמת נשואה. זאת אומרת, עכשיו הוא נגרע, המסכן הזה, נגרע אחריה לכל שטות, כאילו. לא, למה? למה לך? בשביל מה? שחררי, אני יודע שאת אוהבת אותו, הכל מצוין. לא צריכים, לא שבת בנפרד, לא להגזים, לאט לאט, אבל אין גם חובה שהוא נגרע אחרייך לכל איזה חינה של חברה. שחררי את הבן אדם. מה?
נגיד לשבת בוגרות.
שבת בוגרות.
רוצים לבוא, יותר חברות.
כן.
במיליון שנה.
אני סומך עליכם שלא יהיה בעל אחד. אתם כבר עובדות על זה.
כבר יש.
זה באמת מורכב. נבין קודם כל, לפני שיש פתרונות, ויש כל מיני פתרונות, שאף פעם זה לא 100% פתרון. כי תמיד יהיה ויתור על משהו. וצריכים תמיד לעבוד כאילו בטאץ' על כאילו מה הרווח, מה ההפסד, ואיך אני כאילו אאזן ביניהם. אנחנו לא צריכים להיות בפרנויה. וגם לא בהפוך קהות חושים. אנחנו צריכים להיות ערניים לדבר ולתפעל את העניין כי בצורה שהיא כאילו כמה שאפשר טובה. וזה אין בזה 100% אף פעם.
כאילו אם הוא בא ונגיד יושבים בפינה וזה...
זה דוגמה, או שהוא יושב נניח, אם זה היה זוג אחד, פה זה ברוך השם כבר לא יקרה, אבל אם זה היה זוג אחד, אז הוא יושב איתנו. הם יושבים איתנו.
ראי ערך גולן בטליה. כן. לא, לא, שבת בוגרות של
המדרשה. הבנתי. אז עושים איזה פתרון. אבל זה ברור שאי אפשר לבוא לזה בכאילו את מופתע. וואו, כאילו מה התעוררתם פתאום? זה באמת עניין מורכב. גם לך יהיה מורכב אם פתאום יהיה איזה מפגש מהצוות שלו, אני לא יודע איפה, פתאום מגיעים איזה 40 הרים כאלה, פתאום את שם בפנים. בולעים אותך. אז כאילו, קיצור, טאץ' זה נקרא באנגלית. שהיה פה, כן.
אחורה על העניין של האדה שגבי האיסור קרבה, היא שיש מחלוקת כאילו אם זה חלק מה... אם זה כאילו מניעת הדרדרות או שזה...
נכון.
כן. אז אם יש כאלה שפוסקים שזה באמת רק מונע מהדרדרות, לא את כל האנשים שהפוסקים, יהיה נגיד יותר מקלים בשירת נשים או דברים כאלה.
נראה את זה שיש, ישנם גדרים מלכות צניעות, שזה יותר מורכב, זה פחות כאילו חד משמעי, זאת אומרת בחיבוק נישוק זה כאילו ברור קצת הלכה, לדוגמה אני הכל באישה ערבה, הרבה יותר מורכב יש פוסקים שאומרים שאם אישה כבר מתה, אני אחזמר כבר מתה מותר לשמוע את הקול שלה שהיא שרה כי אז אין להידרדרות, זאת אומרת אין לאן להידרדר אני אחזמר דוגמה זה לא? אז לדעה הזאת של האנשים, זאת אומרת, יש פוסקים שאומרים שכן, אסור עדיין. לדעה שאומרת שמותר לשמוע אישה שרה כשהיא לא בחיים כבר, זה מה שמניע אותם. מכיוון שאין חשש להידרדר, היא כבר לא איתנו, לכן יש אפשרות לשמוע את הקול שלה.
ואלו עם האיסור חיבה באחים, זה מתוך מה זה בא?
איסור חיבה באחים, השולחנות פוסק ככה.
איסור חיבה של חיבה?
השולחנות פוסק.
כן, אבל זה בא מתוך, כאילו זה איסור עצמי.
אז הוא אומר, כי זה איסור עצמי, הוא אומר. זאת אומרת, אף אפי שאין לי בו, נוקפו עליהם כלל. אין שום סיכוי שיגיע שום מדרדרות, הדבר הזה הוא אסור, כי אין קרבים להרבה כלל.
אז מי שלא חושב שזה איסור עצמי?
אין דבר כזה, אין אחד כזה. כן.
הרב, כן.
קודם כל זה מאוד מאוד עדין, ואני בעצמי באמת חי בתוך הדבר הזה, זה באמת קשה, וזה הרבה קורה, הרבה כאילו עוזר. אם גם לאבא יש אחיות, לי אין אחות, אז קשה לי לעשות את זה ככה, אבל אם איך לאבא היה אחות והם היו רואים כאילו איך הוא מתייחס אליה, אז זה כאילו דוגמה אישית. אצלי זה לא, אצלנו הרב לא קיים. הרבה כאילו אמירות בין השורות, אמירות, דוגמה, גם יש לפעמים כאילו, זה לא חייב להיות עכשיו סמינריון כאילו, שבת עכשיו על שיעור בהלכות קרבה בין אחים. יש גם נניח אפשרות, נניח שאת חוזרת הביתה, ולא לא, 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 לא כך נהוג זה, אז אפשר לשאול את האח שלך, כאילו אתה יודע מה היה במשל השבוע? למדנו, שולחן ערוך, האם שולחן ערוך, כותב את זה וזה. איך אנחנו נעשה? ואז הוא עצמו כבר כאילו, כי אני חושב שהרבה אחים רוצים לשמוע שובן, רק באמת לא מכירים את זה, לא עוסקים בזה כל כך. או גם את אבא אפשר איכשהו כאילו להגיד את מה, כאילו אני ממש מבינה כאילו את זה, וזה קשה לי לשמוע, אבל מה, איך אנחנו נוהגים? ואז גם האבא יכול כאילו, את יודעת, להתגייס לעניין הזה, אבל זה באמת קשה. עוד פעם? ממש לא, ממש לא כמו. כי עובדה שהוא אומר שזה מגונה ודבר איסור, לא אומר שזה איסור תורה. זה ודאי לא אותו איסור. זה אפילו פחות משל דרבנן. זה כאילו מעשה לא רצוי. או מעשה אסור, אבל אין פה, זה לא נניח מלכות. זה לא לאו, כן? או משהו כזה.
הרב, אבל מעשה לא רצוי זה...
לא מעשה לא רצוי, אסור. אסור בלי מלכות. יש דבר כזה גם כן. אסור לאכול, אסור לשתות מים גלויים. אם אדם שתה מים גלויים, לוקה, קראת, מה עושה אם לא? אסור, בלי זה, ככה, אסור ממש, אסור וזהו. מבינה? זאת אומרת, יש דברים שאין שובר תשלום ליד, כאילו כמה זה עולה לי. זה אסור בלי שזה עולה לי. דרך אגב, זה קשה בשגרה, זה קשה פי מיליון, לקלות אני אומר את זה בחתונה. כי בחתונה זה כאילו... התנפלות טוטלית. זה קשה. לכן, גם פה, אני לא הייתי הולך על כאילו עיקוב הדין את ההר, או הכל או כלום, ולא אכפת לי וזה, ושכולם... זה לא עובד ככה. צריכים לבוא את זה בהרבה, הרבה, הרבה שכל, בהרבה חוכמה. לדעת שזה לא איסור חמור כמו אדם זר, שלא תהיה טעות. אח זה אח. אבל עם כל זה, ולכן, בשקט אני אומר, בלי המצלמות והדברים האחרים, הייתי אומר שאם זה מאוד מאוד קשה, הייתי מתחיל לא בחתונה. מתחיל בשגרה קודם כל.
אבל סתם בשביל להבין דקות, נגיד בתמונה, וזה נחשב
כאבה? לא יודע להגדיר את זה. לא יודע, באמת, לא יודע. יש גם הבדל עדיין. בוא נאמר, אני מעריך שיש הבדל בין חיבוק, כאילו בתמונה, שהוא חיבוק בשתי עדיין, לשפחה לכתף. אחרת. ושוב, זה נשמע קטנוני, אבל ההגדרה כאן היא הגדרה של, זאת אומרת, נגיעה שהמהות שלה באופן מוברק, כל מי שרואה את זה בחוץ, היה אומר, זה חיבה. בתמונה, לא יודע אם זה נקרא חיבה בכלל. זה, לא יודע, זה גיבוש יותר, זה פחות חיבה. אני אומר, זה אחרת. יש גם, כאילו, יש גם דקויות שלא כך נעים לי לומר אותן, אבל... יש דברים, יש את כאילו את האווירה שמסביב, שיהיה הרבה קובעת אם זה חיבה או לא חיבה. כן. ברשות הרבים,
כאילו, לפני אנשים אחרים יש עוד איסורים? כאילו, כמו,
סתר
ללחוץ יד
לאח
שלי.
למה לא? למה לא? חשד, כאילו?
כן.
מה, שאולי יחשבו שהוא לא אח שלך, כאילו?
כן.
חילול השם, זה סוגיה אחרת. אני חושב ש... כאילו, בעקבות הסניף, זה, זאת אומרת, הלכנו על זה רחוק מאוד, על הרחבת חילול השם. לא כל מעשה הוא חילול השם. תרגעו, בבקשה, מהר. מה? כן, חשד זה נקרא, חשד. לא יודע, לא יודע מה להגיד על זה. אני לא יודע, אינני יודע. לא. זה נכון. זה כאילו פותח עכשיו עוד איזה סוגריים. רק נאמר ממש בקיצור נמרץ, שאיסור מרית עין הוא לא שמה יחשבו, אלא הוא ממצב מחדש את המעשה שלי. זאת אומרת, אם אדם נורמטיבי היה מפרש את זה כך וכך, סימן שהאופי של המעשה הוא כך וכך. לא שהוא חושב, כי אפשר לשים שלט. אלא אם אדם אחר שלא מכיר, היה כאילו מנתח את זה כך וכך, זה אסור, אפילו כתוב, בחדרי חדרים גם אסור. למה? כי זה מעיד על המעשה. זה שהאדם נורמטיבי, עיתונאי, כאילו מהצד, היה מנתח את זה כך וכך, סימן שאופי המעשה הוא כזה. אני לא יודע אם יש הלכות חשב בצניעות בין אחים. לא יודע.
תלוי כמה אתם דומים. אבל בכל, כאילו, לחשב את זה מה ששמעו. זה מה שמותר, חיבוק ונישוק לא?
נכון, שולחן ערוך אומר, מחבק מנשק, הוא לא אומר לו חצי יד.
אז בסדר, כאילו, אז מה ששאלה של רות, יש תשובה.
התחבקתי, מחות עם עניין. לא.
יש תשובה כאילו.
למה? לחץ יד לאח שלך.
היא אומרת שאם יחס זה לא אח שלך.
אם זה אדם זר.
מה זה?
אם זה אדם זר ולא אח שלך.
זה כמו לאכול משהו חלב ואימא, אולי את בזרים.
בהלכות אכילה כתוב בהלכה שאדם שאוכל נניח לדוגמה חלב שקדים, זה הפעם, או חלב פר וחלב סויה היום אחרי בשר, הוא צריך לשים שם שקדים.
לא, אני לא יודעת, בלי קשר, סתם, כאילו לא יודעת אם זה מעשה שהוא, יש בו אחוז גדול
שמעשה
שמותר לכל חלב בלי קשר,
כן.
אז אני אומרת, כאילו אם זה מקובל לציבור שיש מותר גם בין אחים, אז הגיוני שצריך.
נכון, נכון. או כשיש לי דוגמה שכולם מכירים של גלידה פרווה, אז זה פחות, זה לא, לא חשד. בשורה התחתונה, בואו נתחיל במיינסטרים דבר ראשון. זאת אומרת, לפני שאנחנו עוסקים כאילו בפלפולים של מה יקרה ברחוב עם אח שלך, שלא יודע מה יחזיר לך עודף למכולת, נתחיל אולי קודם כל בעניין המרכזי. אז מה שבעצם הבנו מכאן, שזה דבר חשוב, שגם בין אחים שאין שום סיכוי להידרדרות, יש איסורי קרבה. כל זה קשור, זה סניף באיסור גילוי עריות. שכל זה הוא רק חלק אחד בהלכות צניעות. כי באמת צניעות היא לא רק גילוי עריות. הצניעות היא תכונת נפש, כמו שקראנו קודם. האיסור שקשור לזה הוא איסור גילוי עריות. והנגזרת מזה זה הלכות איסור לקרב לערווה. וקרבה לערווה זה קשור גם למי שיש אצלו חשש להידרדרות, וגם מי שאין לו כמו אחים. זה בעצם מה שאנחנו דיברנו.
הרב.
כן.
ואם אתה יודע שאמירה כזאת, אפילו לא לחשור להתחיל במיינסטרם הזה, רק עצם האמירה,
כן.
יוביל לתגובות לא... לא יודעת, כאילו, לעצבים, לכעס, לאיזשהו פיצוץ כאילו על...
מה אתה מדרשה עוד
כמה
חרדיה את
יכולה
עוד
להיות?
אתם לא יודעים עוד כמה. חכו,
חכו.
יש בסוף חוכמה. וכשאדם באמת עושה איזשהו תהליך עם עצמו, הוא צריך לדעת להבחין בין דבר שהוא ממש קריטי לדבר שהוא מעגל שני, שלישי, רביעי. לא קופצים דברים. זה ממש חשוב לדעת את ה... את המתווה. אחרי זה ביישום שלו אנחנו מאוד מתונים, מחושבים, לא אפתיים, אבל אנחנו בהחלט כאילו צריכים לשים לב לכל פרט, לעיתוי שלו, להקשר, עד כמה שומעים אותי, עד כמה באמת כאילו פנויים לשמוע, עד כמה זה הזמן לומר כאילו כל דבר. אנחנו מאוד מאוד בנחת עם הדבר הזה ביישום שלו, אבל אי אפשר להיות בנחת על ההבנה שמה אמת, מה לא אמת. זה האמת. עכשיו נראה באמת איך עושים את זה נכון, איך מתפעלים את זה בצורה נכונה, שיהיה באמת יותר גיבוי והבנה, ובהרבה מאוד מקרים, ככל שאני באמת יותר מוכיח נורמליות, אז מבינים גם דברים שהם מוזרים, כי מקבלים אותם, יש אמון. ככל שאני יותר מוכיח לא נורמליות, אז כל דבר נשמע הזיה. והשולחן ערוך שוב, הוא לא, זה לא קשור, זה לא ראש התיבות שפת רחל. שין ואב עין זה שולחן ארוך. בסדר? רק נקודה אחרונה, מה שכתוב שם למטה, אגב, בין אחים לדוגמה כתוב בהלכה, שמותר להתייחד אח עם אחות לא בקביעות, איסור ייחוד, שהוא אסור עם אדם זר, לדוגמה אני הולך לישון באותו חדר, זה נקרא איסור ייחוד, הוא מותר עם אחות, אח ואחות, כי אנחנו עוסקים באנשים נורמליים.
אם זה לא
יפה. כתוב שאסור בקביעות. אז זה נלך דוגמה להבדל שבין אח לאחות לבין כל אחד אחר. שזה אחרת. ברור שזה אחרת. פשוט שזה אחרת. ואם זה שזה אחרת, יש דברים שהם גבולות, כמו שגם את מכירה, שוב. כן, אמרנו את זה כבר קודם, שיש דברים שגם את רגילה, וזה לא חורה לך, זה לא מוזר בעינייך. כי התרגלת לזה כבר. ויש דברים שאת לא מכירה, ולכן זה חורה לך יותר. זה כל מה שאמרנו, וגם, ובסוף הדבר, בצד שמאל, אז יש, כמתוך ספר אוצר הפוסקים, שנביא שם כמה וכמה אחרונים שעוסקים ב, למה כתוב מאוד מאוד. אז זאת אומרת, כיוון שיש באמת הרבה כאילו נטייה לזה, אנחנו צריכים יותר הרחקה, ואז הוא אומר גם, שגם האישה צריכה להתרחק מן האנשים מאוד מאוד, ואין חילוק בזה בין איש לאישה. זאת אומרת, איסור קרבה הוא לא איסור של איש כלפי אישה, אלא של איש כלפי אישה ואישה כלפי איש, באותה מידה בדיוק סימטריה מוחלטת. זאת אומרת, אם הייתה קרבה, זה לא שאחד עבר איסור ואחד לא. זה חשוב, כי גם בהמשך אנחנו נראה את זה, שכאשר יש קרבה באיזשהו חוש, לא רק בחוש המישוש, כמו נניח נגיעה, אלא גם חושים אחרים, זה איסור סימטרי. אסור לאישה להתקרב לאיש, כשם שאסור לאיש להתקרב גם לאישה. זאת אומרת, אם עברו איסור שוב של נגיעה, אז שניהם עברו באותה מידה בדיוק. אם עברו איסור שנניח קרבה דרך נניח קלות ראש לדוגמה, שניהם עברו את אותו איסור בדיוק. אם עברו איסור אחר, שוב, שזה מתוך מגמה מעשית, לא שכאילו איכשהו זה קרה, שלא יודע מה, אבל אם זה, אז שניהם עברו איסור באותה מידה בדיוק.
אבל שמיעה וראיית
אותו. לא, אין איסור לבת לשמוע בן שר. אבל אם הייתה קרבה לערווה, דרך לדוגמה שמיעת קול משותפת, לא יודע איך, אבל נניח זה ככה, אז האישה אחראית על איסור לא תקרב כמו איש, בדיוק. זה לא שאת סובלת כדי שהבן לא יעבור איסור. אלא איסור קרבה הוא איסור הדדי. יש דברים שהם חד צדדיים. לדוגמה, שמירת העיניים יכולה גם להיות חד צדדית. שאני לא כאילו, לא יודע, בכוונה איזה. אבל נניח, לדוגמה, את הלכת לחוף נפרד כאשר למהדרין, ומישהו, לא יודע מה, ישקיף מלמעלה. זה ממש בעיה שלו, רק בעיה שלו. אבל אם הייתה קרבה בין בן לבת, אז איסור קרבה הוא איסור הדדי. אסור לאיש להתקרב לאישה, אסור לאישה להתקרב לאיש באותה מידה.
אם אישה שרה וגבר שומע אותה, אז במי חוטאת?
אז אם היא שרה כדי שהוא ישמע אותה, זה קרבה שהיא אסורה. אז אני אומר, אם היא שרה על דעת כן שהוא ישמע אותה, היא עברה אותו איסור בדיוק. אם היא שרה לעצמה והוא הציב, לא יודע מה, האזנה שם, הקליט אותה, אז זה בעיה שלו. אז יש הבדל בין סתם כאילו בחוסר תשומת לב, או שהיא בכוונה עשתה את זה כדי שהיא תתערב אליו.
הרב, יש אורחים בבית?
אנחנו אומרים שם, נגיע לשם, נגיע במשך.
ברגע שמנו על השירים, אם אני נגיד יושבת ברכב עם אחים שלי והם לא נוהגים כאילו, הם שומעים נשים שרות והם יכולים לשמוע גם כאילו בלועזית, האם יש איסור שאני אשים כאילו שיר שהם גם ישמעו?
נגיע לזה בבקשה, טוב? עוד אותו, עוד מעט. אנחנו עכשיו סיימנו בעצם עם הדף הקודם, שעה טובה, תודה. ועכשיו אנחנו בדף חדש. הדף החדש צולם בטעות, לא דו צדדי, אלא שני, כאילו שניים אחד אחרי השני, אז פה, כאילו כל אחד, זה אחד 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 אחד, אז כל אחד כאילו פחד שתיים ו... רק של מי זה? המעגל הבא, שוב, אנחנו בעצם עוסקים, הכותרת כולה, זה גילוי עריות, ויש איסור קרבה לערווה, לא תקרב. איסור קרבה לערווה הוא בעצם מתפצל. אז האיסור הכי, הכי, הכי קרוב לערווה זה נגיעה. זה הכי, הכי קרוב. והדבר הבא זה איסור הסתכלות, שזה קרבה בחוש הראייה. שונה מאשר חוש המישוש, יותר, יותר עדין. אז אנחנו עכשיו עוסקים באיסור הסתכלות בערווה. בסדר? רק נאמר שבדבר הזה ישנם שני דינים שהם שונים לגמרי אחד מהשני, יש איסור הסתכלות שזה סניף בגילוי הראיות, ויש איסור לקרוא לדוגמה קריאת שמע כנגד ערווה. זה סיפור אחר לגמרי, אין מה להשוות בכלל. בדיוק, וזה גם של אשתו, בדיוק ככה. זאת אומרת, יש דברים שאסור לעשות אותם כשאדם רואה ערווה מולו, גם של אשתו, אפילו שזה מותר לו. ויש איסורי קרבה שזה רק ביחס כמובן לאישה אחרת, שאיסור הסתכלות והרהור, ששוב הנקודה שם היא הרבה יותר עדינה מאשר איסור, נניח לדוגמה של נגיעה, כי נגיעה זה יותר יותר קרוב לגילוי הראיות, זה יותר גס, זה יותר חומרי, ואיסור הסתכלות הוא יותר רוחני כביכול, יותר מופשט. זה ההקדמה. אז אנחנו עוסקים עכשיו באיסור הסתכלות, ואני רק אזכיר שהרבה אנשים חושבים ששמירת העיניים זה עניין של בנים. אנחנו הולכים לנפץ את הסיפור הזה. היו שניים, היו שניים. היה אחד אחרי השני. אחד מתחיל בצניעות, איסור הסתכלות וערעור, והשני מתחיל בשש, מספר שש. יכול להיות. הנה. אז אולי זה לא צולם כמו שצריך, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אז אני אשמח לצלם את זה מחדש. אוקיי, אז רק נאמר שוב שאנחנו חיים בתוך עולם שיותר ויותר ויותר מובן שכאילו הדבר האמיתי הוא דווקא הדבר הלא מוחשי. נניח אם אנחנו כאילו צריכים לחשוב, נניח היום כאילו מה יותר פועל בעולם, נניח גלי רדיו או נניח רשת סלולרית. נניח זה הרבה יותר סלולרי, נכון? גלי רדיו זה הרבה יותר חומרי מאשר סלולרי. מבינה, נכון? לא מבינה. טוב. יש דברים שהם עוברים בעולם דרך חומר. נניח, לדוגמה, אדם זרק פצצה באיזה מקום, יש הדף לפצצה, יש טווח. נניח, רימון יד זה 10 מטר, יש דברים אחרים שהם יותר רחבים. זה בעצם ההשלכה הפיזית. יש גם השלכה של קרינה. כמו פצצה גרעינית, לדוגמה, שכשהיא נהיה מתפוצצת, אז מה שמזיק באמת זה לא רק ההדף של פצצת גרעין שהוא ממש חזק, אלא גם הקרינה שבה, שהיא הרבה יותר מזיקה בטווח ארוך מאשר ההדף של הנפץ. מובן, נכון? כן. נניח לוחמה כימית, אז זה חומר. אבל נניח דברים אחרים, לוחמה גרעינית, שוב, זה לא חומר, זה קרינה, שהיא הרבה יותר מזיקה מאשר דברים כימיים שהם הרבה יותר קצרי טווח. אנחנו היום בעולם שבו אנחנו יותר ויותר קולטים שגם מה שאני לא רואה או תופס ביד הוא נוכח. כמו בחדר הזה, דוגמה, העובדה ש, כפחות באופן תיאורטי, הייתי יכולה לקבל פה שיחת טלפון, זה אומר שיש פה קרינה סלולרית שאת לא רואה אותה, את לא יכולה לארוז אותה, לקחת אותה לחדר, אבל היא נוכחת כאן, היא קיימת עד כדי כך שיש פה קרינה שמסוגלת כאילו לחבר בין השיחת טלפון שמישהו עכשיו יתקשר מנהריה לטלפון שלך, כי עכשיו הוא קלפנה אלייך ספציפית. זה באמת משונה. אני זוכר כילד שהייתה לי הרגשה, אני לא כך הבנתי איך זה קורה שיש בתוך הרדיו איש. עד ש... כן, אז זה נכון מה שחסר, זה הראשון. אז האיש הזה היום נראה לי שהרבה יותר, נניח ילדים קטנים מבינים שזה לא איש, שאין שם איש בתוך הרדיו. דבר שאני לא הבנתי אותו בתור ילד, כי היום אנחנו הרבה יותר בעולם שהוא כאילו וירטואלי, אנחנו מבינים שיש דברים שהם קורים בלי שיש מישהו חומרי שם שכאילו עושה את העבודה. אז זאת נקודה שהיא גם זכות והיא גם כאילו מחייבת אותנו. דבר נוסף, שוב, ככל שדבר יותר נקרא איזה מופשט, אז הרושם שהוא יוצר בנפש הוא יותר עמוק. לדוגמה, אם את חטפת מכות בגן חובה, וגם העליבו אותך בגן חובה, אני מעריך שהיום, אחרי 15 שנה, את הרבה יותר זוכרת את העלבה מאשר את השריטה שחטפת. ייתכן שהייתה גם שריטה וגם העלבה בו זמנית, בדאבל. אבל אם נניח היה, לא יודע, גם מכות נניח, או חטפת מכה, לא יודע, משהו, נפלת וקיבלת פציעה ברגל, או ש... העליבו אותך, הרבה יותר נרשם בנפש העלבה, כי זה הרבה יותר מופשט. אז זה גם עם חיי מדף יותר ארוכים. זה גם ככה באיסורים. ככל שהאיסור יותר גס, אז חיי המדע והעומק שבו זה כאילו משאיר חותם, זה עומק יותר קטן. ככל שדבר יותר מופשט רוחני, אז הרושם שהוא יוצר, אז החותם שהוא משאיר, הוא חותם יותר ארוך טווח, יותר עמוק, וגם יותר ארוך טווח. כן, שוב, נניח, בגן את נפלת ואת נקעת את הרגל, ודוגמה אחרת, שבגן מישהי קרא לך קרפדה. אני מעריך שאת העלבה את תזכרי יותר זמן מאשר את הנקע ברגל. אחרי הרבה שנים... כן, אז אמרתי שככל שהקשר עם משהו הוא קשר מופשט יותר, אז הרושם שהוא יוצר בנפש הוא רושם יותר עמוק ויותר ארוך טווח. זאת אומרת, נניח בהקשר הזה, יש צד מסוים שיותר קשה להבריא מראייה שלא נכונה שראיתי, מאשר מנגיעה שנגעתי. כי בנגיעה זה גס יותר, אז זה גם עובר יותר מהר. בראייה זה יותר רוחני, לכן זה יותר עמוק בנפש. הקדמה שנייה, השם לא סתם ברא את האדם זקוף, עומד. כל איבר, או נורד אחרת, ככל שהאיבר בגוף שבו קיים החוש הזה הוא גבוה יותר אצל האדם, זה דבר שהוא יותר רוחני. מישוש זה ביד או ברגל, לא משנה. אחרי זה יש טעם, אחרי זה ריח, אחרי זה שמיעה, ואחרי זה ראייה. הראייה היא כאילו גבוהה יותר באדם. לכן היא הרבה יותר, נקרא איזה, עמוקה, מאשר חוש המישוש, לדוגמה. אז יש מגבלות מסוימות, שדווקא בגלל שחוש המישוש, הוא חוש יותר. רק אחד נוצר גם כן. אז יש הגבלות מסוימות שדווקא בגלל, תודה רבה, שהחוש הוא יותר עדין, הוא דורש יותר זהירות. וכל זה כנגד אותה תפיסה קלוקלת שלנשים אין בעיה לראות דברים כאלה. רק לבנים זה אסור. זה ממש שטחיות וגם טעות כמובן. אז בואו נראה ביחד, קצת נטייל טיפה. קצת גמרא ואחרי נראה ברמב״ם. נראה לאיפה נגיע בעזרת השם. אנחנו במקום מספר אחד. כבוד, אני רוצה לקרוא. יש לה קיש? הכוונה היא שיש משהו, זאת אומרת, טוב זה איזשהו כאילו ביטוי שדורש הסבר. אבל יש משהו כנראה במראה עיניים בינו לבינה, שיותר מאשר אפילו גוף המעשה בעצמו הכי חמור. זאת אומרת, זה לא אומר שיותר אסור הדבר הזה. הוא לא אומר אסור יותר או חמור יותר. הוא אומר טוב. כן, טוב הכוונה שיש צד מסוים שיותר משאיר את הרושם במראה עיניים יותר אפילו מהמעשה בעצמו. יש לזה הרבה השלכות. הרקע הוא כן, הרקע הוא האם יש איסור ועד כמה יש איסור בהלכה לשמור על העיניים לראות דברים, איסור לראות דברים שהם לא צנועים. עד לכאן עסקנו בעצם בגילוי ערווה ממש ובאיסור של קרבה לערווה בנגיעה. עכשיו עוסקים בעוד סניף של איסור קרבה לערווה בתחום הראייה דרך העיניים. אולי באמת נקדים עוד הקדמה אחת. אנחנו זוכרים שכאשר משה רבנו מאוד רצה להיכנס לארץ, מאוד 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 מאוד, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, עלה אל הר העברים הזה, אני אראה לך את כל הארץ, ושם לא תעבור. למה הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה? זה כאילו יפה הדבר הזה? נניח שאת הבטחת לאח שלך, שאם הוא יתנהג יפה, הוא יקבל גלידה. והוא יתנהג על הפנים, על הפנים, נשך את הגננת, אל תשאלי. אז אומרת לו, אין בעיה, אני אקח אותך לגלידריה, נעשה תצפית, נעמוד שם שעתיים, אתה תראה מי נכנס, מי יוצא, תריח את הגלידה, תסתכל עליה, לא תקבל. זה יפה דבר כזה?
כי נכון שדוגמה בגלידה זה באמת יותר קשה, אבל אולי משה רבנו נכה לחוות את
זה. מצוין. אז ברור שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעצבן את משה רבנו, נכון? אלא מה הוא כן רוצה? הוא רוצה שמשה יהיה קשור לארץ דרך העיניים. לכן, דרך אגב, וזאת הברכה, ברגע האחרון שלו, הוא מעלה אותו, מראה לו את כל הארץ. ואז הוא אוסף אותו אל המוות. הכוונה שיש משהו בראייה שקושר אותך לדבר. אומנם לא ברמה של להיות שם, אבל זה רמה אחת מתחת. אז יש משהו בעיניים שקושר בין מה שאני רואה לבין מה שאני נמצא. זאת אומרת, זה כאילו קושר אותי לאיזשהו תחום שאומנם אני לא נוגע בו, מחזיק אותו ביד, אבל אני יכול לראות אותו. יש עוד דוגמאות לזה, למקום הזה של הראייה שהיא קושרת ביני לבין משהו. אתם זוכרות, אנחנו בהנה תפילה, שתכף אנחנו נצטרך להגיע לשם, עזרת השם. אנחנו אומרים, ביום חמישי האחרון, אנחנו אומרים, ישועתך קיווינו וציפינו כל היום. לצפות זה גם לצפות. אני כאילו רואה, קיווינו זה קו. אני כאילו רואה את הגאולה, את הישועה, בקשר עין, אז אמנם אני עוד לא שם, אבל אני מקווה לזה, אני מצפה לזה. הכוונה, אני קשור לזה, דרך הלוואי שהייתי גם יכול לגעת בזה, הייתי יכול להיות שם, בינתיים אני מצפה, אני צופה. נכון, נכון. אז יש משהו בראייה שהוא קושר אותי לדבר. אז אומר אז רבי זרע, שיש צד מסוים בעבירה, שמראה עיניים אפילו יותר קושר, באופן מסוים, יותר מאשר המעשה בעצמו. אני אחרי שכאלה שאוכלים בעיניים, נכון? יש עדות מסוימות, כן, גלויות מסוימות שהלכו איזה רחוק לגמרי. שכאילו מכינים אוכל, אז עיקר האוכל זה איך הוא מוגש. בצבע שונה, בעריכה שונה, בכל זה, כדי שהאדם יסבע דרך העיניים. זאת אומרת, יש משהו בעין שהוא מחבר אותך לדבר. אני גם מעריך, לא יודע אם אתם זוכות, אבל בטח אולי בכל פעם גם זה היה, היה כאילו כזה מין קד קולבויניק בשולחן. היה.
בגן
זה היה, כן? כזה, כזה כחול. עמוק. איך, למה איך? תסבירי למה איך. זה אותו אוכל. אותו דבר בדיוק. לא שהקיעו פנימה. נניח, אדם סתם, כאילו, אכל ואחרי זה. מה הבעיה לאכול מהקולבויים? והיה תמיד התערבויות כאלה, נכון? מי שגומר את זה מקבל 700 קרמבויים וכל זה. למה? מה? הרי זה אותו אוכל בדיוק. מה ההבדל בין אוכל במגש, עם התפוחי אדמה וזה, לבין אוכל שהוא פשוט תערובת, תפוחי אדמה, עם קצת סלק, קצת מיץ תפוזים. מה הסיפור? כי הרי באמת בבטן נעבור אותו דבר, נכון? אבל זה ממש דוחה אותך, נכון? למה? כי יש משהו בראייה שהוא יוצר תאבון, שהוא יוצר את היחד, ואותו אותו, 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 כאילו, איך זה נקרא, ערך, זאת אומרת, תזונתי, קיים בדיוק בקולבויניק. אבל אף אחד לא, אף אחד נורמלי, לא באמת אוכל עכשיו את הקולבויניק. נכון? דוגמה רק. זה שאנחנו גם אוכלים דרך העיניים. זאת אומרת, יש משהו, יש הזנה שהיא עוברת גם דרך העין, ולא רק דרך הפה. אני הייתי רוצה לדלג רגע, ברשותכם, למקום מספר 3, אפשר? הרמב"ם עוסק ב-24 דברים שהם מעכבים תשובה. הכוונה, זה עבירות שאם אדם עשה אותן, קשה לחזור בתשובה. וזה כאילו גם כן דרגות מסוימות, ויש 5 מהם שיש חזקה שאדם לא שב מהם. הכוונה, אם הוא לא יעשה צעד באמת נועז, הוא ייתקע שם. יש להם 24 דברים שמעכבים את התשובה, שהם כאילו קשה לחזור בתשובה מהם. מתוכם ישנם כאילו, איך, 5 שהם יותר קשים, ואנחנו עוסקים בהם עכשיו, זה במקור 3, זה קצת ככה, יצא כאילו מזושטש טיפה, אבל הרמב"ם בהלכות תשובה. אנחנו נלמד את זה עכשיו, טוב? בכבוד. לא. הרמב"ם למטה? הלכות תשובה.
4
מובן?
לא
לך תודעה של חטא, בדיוק. אתה לא מרגיש בחטא. אז יש חזקה שמי שעושה את זה, לא יחזור, אני שומע מזה, למה? כי הוא חוטא באמת, אבל אין לו הרגשה שהוא חטא. אין חוויה של חטא. ולכן הוא לא הרגיש שסורם מצפון על זה. תכף נראה מה עם החמישה האלה.
24 דברים
שאתה חוטא בהם? 24 חטאים שונים שקשה לחזור מהם בתשובה, שהם כאילו מעכבים תשובה. מתוכם 5, אם לא תפרוץ איזשהו מחסום, אין לך סיכוי לחזור בתשובה מהם. ואלה עכשיו 5, בואו נראה אותם. ואלו הם. כן.
האוכל, אני יודעת שהיה מספיק את זה, 24 כאלה.
מה הכוונה? מה זה אומר? מה זה אומר קודם כל? יש מושג בהלכה שנקרא מישהו אוכל סעודה שאינה מספקת לבעליה. לדוגמה, אדם קורא מלא.
לא, ביסודי כזה שמישהו מביא משהו.
מנה חמה לדוגמה, זו יש מספקת לבעליה. הבאת מנה חמה. עכשיו יש סביח זבובים כל מיני שאומרים, תני לי ביס, קצת. וואי, איך אני אוהב את הרוטף של זה. עכשיו הרשית להם, אבל באמת זה אבק גזל נקרא. למה? כי את צריכה להיות צבעה, אז את לא מרשה בלב שלם, באמת אין לך ברירה, פשוט תן לי ביס.
מי לא בסדר? זה שמבקש או זה שמבקש?
זה שמבקש, כי הוא לא, הוא באמת אוכל בלי רשות. זאת אומרת, היא אמרה לו כן, אבל הוא אוכל בלי רשות באמת, כי זה לא כן בלב שלם. לכן צריכים מאוד להיזהר שכשאדם יש לו משהו שהוא לא מספיק, לא לבקש ממנו, כי זה אהבה גזל. עכשיו הוא יגיד אני רוצה, אני מסכים, אבל זה הסכמה חמוצה, זה נקרא אהבה גזל. ואז האדם הוא לא באמת מרגיש חטא, כי הוא באמת ביקש. עוד דוגמה אחרת, דרך אגב, שבטח הרבה יותר תעצבן אתכם. את מבקשת משהו מאבא והוא אומר לך כן, אבל הכן הזה הוא לא בלב שלם. זה אותו עיקרון. את אומרת, מה אכפת לי? אני אבקש. אם לא מתאים לו, אז הוא יגיד לא. אבל הוא לא נעים לו להגיד לא, אז הוא אומר לך כן. אבל זה כן לא בלב שלם. עכשיו, אם זה משהו שהוא נותן לך, זה אהבה גזל. אותו סיפור. אז צריכים שכל בקודקוד. לא לבקש דבר שאני יודע שהוא לא ייתן בלב שלם. או לדוגמה, את מגיעה להתארח אצל מישהו, ואני מבקש את דברים שהם, בוא נאמר, אפשר היה להבין מראש שהוא לא מבסוט מזה. זאת אומרת, אפשר זה וזה, אפשר ככה וכך, ונניח, הגעת, טוב, זה קצת פחות אקטואלי אולי, אבל את באה לבית, ואת רואה, לא יודע, שוקולד בתוך המקרר. טוב, אפשר מה, שוקולד? עכשיו, מה הקשר שלך בכלל לשוקולד הזה? אלא מה, אחרי אם כבר ביקשת, אז לא אגיד לך, לא, אי אפשר לשוקולד, סגור. רוסיה פה. אבל ברור שהוא לא רוצה, הוא בנה על משהו אחר, כאילו, יש לו כל מיני תכנונים. או, בקרבן, אותו סיפור, הגברת הביאה עכשיו, מסכנה, מתגעגעת לאמא שלה מאוד, אמא שלה אמרה, שמי, יש פה 12 עוגיות, עוגיה כל יום, אתה תראה, איך שאתה... היא המסכנה מתפרקת, חייבת כל יום את העוגיה של אמא שלה כדי לזכור את אמא שלה, שלא תשכח אותה. אפשר עוגיה. אז צריכים בזה קצת, באמת, כאילו שכל.
אם אתה לא נותן מלך שבע, אבל אתה רוצה לתת, כאילו, אתה אומר, וואי, זה קמצן אני, אז מה?
נכון, אז... יפה, יפה. אז יש דברים שאני צריך לדבר על עצמי. יש דברים שהוא שביקש, הוא לא צריך לבקש, כי אובייקטיבית זה לא מספיק. זאת אומרת, לא רק שאני קמצן.
אבל זה לא שפת מי שאומר, כן בסוף, כאילו...
אז תלוי באיזה... יפה.
אני
יודע
אם הוא רוצה או לא, אני אשאל.
מעולה. אז לפעמים יש גם קצת חוסר טקט בהקשר הזה, של שאלה, של מה אכפת לי לשאול. שחרר, כאילו. שגר ושמח. אם הוא לא ירצה, אז לא יסכים. אז זה לא ככה. כי יש הרבה אנשים שאומרים, אומרים כן, ולא שמח להם עם זה. אבל יש דברים שאובייקטיבית זה ככה. שבאמת הסעודה הזאת היא לא מספיקה. אובייקטיבית זה... אף שאני עכשיו קשור, לא יודע מה, לעוגיה הזאת רגשית. אלא שבאמת יש צד שאני חייב לסבוע. אין ברירה. אוקיי, אז זה עניין ראשון. זה נקרא אהבה גזל, אבל האדם שקיבל, הוא לא מרגיש גזלן. כי הוא הרי ביקש. זה אחד. שניים.
אני מתכנס בעבודה של אני, שהאבות של אני היו אלה, כגון קורדום, ומחרישה, ויאמר בליבו, אין לך חסרים, והרי לא גזלתי אותו.
מה הכוונה? אדם ילווה הלוואה למישהו וקיבל משכון, קיבל אבות, אבות הכוונה משכון, רבון כזה. הוא קיבל רבון, קרדום, מעדר. עכשיו הוא צריך עכשיו כרגע לחפור בור לעץ, יש לו מעדר של מישהו. עכשיו זה לא ינזק, לא יקרה לזה כלום. זאת אומרת, מה אכפת לו? אבל זה הגיע כאבות, הגיע כרבון, לא כהשאלה. אם זה הבא לי, מגיע כהשאלה, מותר. אבל באבות אסור להשתמש. למרות שהוא לא חסר בזה. זה נקרא אבק גזל. למה שוב? כי הרי הוא לא חסר. אז אני לא גוזל ממש. אבל הוא לא מסכים. הוא רוצה... אסור להשתמש באבות בלי רשות מפורשת מה... כאילו בעלים שלו. אם, לא, אם אין, אין באמת רשות מפורשת, אז אני לא חש חוויה שלי על גזל, כי לא שברתי לו את האבות. אבל עדיין זה אסור. אז עוד פעם, זה כאילו גזל בלי חוויה של גזל. כן, אדם ילווה למישהו הלוואה, 100 שקל, לא סומך עליו, אומרת שמה, אין בעיה, אני רוצה ערבון. הוא השאיר אצלו שעון. שעון? לא שעון, כי זה נניח יותר כנדין וזה, השאיר אצלו, שוב נניח מעדר. עכשיו, האדם רוצה לעדור בגינה שלו עם המעדר הזה. אסור לו, על פי הלכה, כי זה בא כערבון, לא בא כהשאלה. אם זה המושאל לי, אז מצוין, אין בעיה. אם זה בא כערבון, זה צריך להיות בצד. השתמשתי בזה, זה נקרא אבא גזל, אבל אין חוויה של גזל, כי אני לא מרגיש גזלן. כי זה הרי אצלי, והוא לא חסר בזה, אז מה הבעיה?
אתה שאולה, ערבון, או שאם נגיד סתם אתה רואה, נגיד
זה... זה דין בערבון.
אם מישהי שכחה אצלי, נגיד משהו, אני יודעת שלא
אפריע
להם, אני אשתמש בו, אסור
לי לרשת... אם היא שכחה משהו, זה בעיה. אם זה אצלה, בהקשר הזה, יש לו כלל. אם אני בטוח ב-100% באמת, שהיא ב-100% תרשה, והוא לא חסר גם, אז זה מותר. אבל אם אני לא בתור 100%, או שזה חסר, כמו עת לדוגמה שהוא חסר, זה אסור.
מה זה שהוא חסר שהוא
יכול? יורד לו דיו. לא, שניח...
אבל אם בכלל...
ניח עת לדוגמה... בדיוק. בסוף ייגמר. שרשרת לא נגמרת, בדיוק.
גם לא נגמר.
אז בעבוד זה... דין אחר. זאת אומרת, אם זה לא היה עבוד, ערבון, אז זה לא בעיה. אבל אם זה עבוד, אז זה כאילו דין גמור, זה רק ערבון. אז בסתם חפץ של מישהי אחרת, אמרנו, אוי, זאת אומרת, אם, שוב, זה לא חסר, ואני בטוח שהיא תרשה, וזה לא דבר עדין, שאנשים לא מלווים אותו בדרך כלל, כמו נניח לדוגמה שרשרת, נניח דבר עדין, שכל פחות מלווים אותו, או נניח דבר אחרי, נניח פלאפון, נראה לי שזה לא משהו שהוא, שיש חזקה שלא אכפת, כאילו, אכפת לאנשים מזה. אז אם זה נהוג להלוות אותו, ואין בו חיסרון בכלל, ואני בטוח שהיא הייתה מרשה, אז אפשר לקחת בלי רשות. אם לא, אז... אני מבקש רשות. ולכן כדאי מאוד, דרך אגב, כדאי מאוד להרשות מראש. לרשום פתק על הבוקסה שלך, כל מה שיש כאן, או שלא. אבל אם את רוצה שזה, אז אפשר לרשום, נא, מותר להשתמש, להחזיר
למקום סוף שני. אבל אם אני מסכימה, זה כמו שהיא לקחה ולא שאלה אותי, אז זה לא עבירה.
אין לה עבירה. אבל אם זה עבוד, אז זה עבירה. הדבר השלישי הבא בתור, בכבוד. כן.
אפשר רק לשאול לגבי עבוד, איפה זה קורה לנו?
בעבוד זה לא קורה. אבל אני אם לדוגמה לקחתי חפץ ממישהו בלי רשות והוא לא היה מסכים לי, למרות שזה לא חסר, נניח הוא לא היה מסכים משום מה, הוא לא אוהב שלוקחים לו לא יודע מה, איזה חפץ, את הקרית שלו שלה, ולא קרה איתה כלום עם הקרית, ישנתי איתה והיה ממש בסדר גמור, זה אסור. נמשיך. אני מסתכל בעריות. מה הכוונה? למה אין פה איזה חוויה של תשובה?
כי הוא לא מרגיש
שהוא חטא. כי הוא אומר, לא קרבתי אצלה, לא הייתה קרבה כאילו אובייקטיבית ממש, פיזית. בסך הכל, הסתכלות, מה היה פה? רק נזכיר, בהקשר לגמרי אחר, שפעם היה סחר חליפין. אנשים היו נניח מגדלים גזר, הולכים לשוק, מוכרים גזר תמורת בצל, נניח סתם דוגמה. ואז הוחלט לעבור לכסף. היה כאילו מטבע, שזה משהו, זה המצאה, משהו מדהים, שאתה מוכר גזר מקבל כסף, יכול לשמור אותו ונניח לקנות בצל בעוד חצי שנה בכלל. זה היה ממש מהפכה. אגב, מי באמת כאילו תיקן את זה זוכות? בשכם. מי המציא את המטבע בשכם?
נכון.
לא? לא יוסף? התחמם? יעקב, נכון, יעקב שלם בעיר שכם, כתוב שהוא תיקן להם מחצאות או מטבע. בכל אופן, אבל ראו עדיין שיש בעיה לאדם לקנות משהו בכסף, הוא צריך להוציא מטבעות מהכיס ולתת למוכר. זה קשה נפשית. או שטרות, גם כן קשה עדיין. ואז החליטו צ'ק. צ'ק זה מה זה נחמד, כאילו. אין חוויה של תשלום כסף. אתה כותב פתק, נותן השני. זה הרבה יותר קל. לכן המציאו צ'קים. ורוב שזה ממש עוזר לאדם לקנות, נניח, דברים שהוא לא צריך באמת, כי אין לו את המחסום כאילו ש... בסוף אתה משלם מהכיס שלך. זה כאילו לא מהכיס, זה איכשהו כאילו בעקיפין כזה. אבל גם הצ'ק זה סוג שאתה עושה בו איזו פעולה של נתינה, ואתה משאיר את זה אצלו. ואז הומצא אשראי. אשראי זה המצאה מדהימה. אתה רוצה משהו מסוים, אין בעיה, יש לך כרטיס? יש כרטיס, לוקחים אותו, מעבירים, מחזירים לך את האשראי. לא נגעתי, שלך. ואז לא עשית כלום. עכשיו, כולם יודעים שבסוף גובים ממך את זה. אבל עובדה שקונים יותר באשראי, ככה זה עובדתית, מדעית, קונים יותר. כי אין לך את החוויה של הוויתור על משהו, אתה לא משלם על משהו. אבל עדיין יש בעיה. כי אתה יודע כאילו שאתה קונה, אתה עכשיו מחליט ומעביר, החלטה גורלית, כאילו אין חרטות אחר כך. אמרו, איך אנחנו את זה גם כן נעקוף? ניתן לו פתק החלפה, לא, פתק החלפה. ואז גם באשראי וגם את לא צריכה להחליט פה. לכי הביתה, תתייעצי, תמדדי, תראי. מה אתם תחזירי, תחליפי. אז אמרו, עוד שלב. לא החלפה, אלא החזר כספי עד 14 יום, את מקבלת כסף חזרה. וכל זה בא כדי לומר לך, תשמעי, את לא חייבת להחליט פה. בעצם אין את החוויה שבו אני נדרש בקופה, זה כאילו דפיקות לב, אני חייבת להחליט. לא חייבת כלום, סתם, את עכשיו לוקחת בהשאלה משהו, ל-14 יום. אם תרצי, את יכולה להחזיר את זה, ואת ממש תקבלי כסף חזרה. אלא מה שרוב האנשים לא מחזירים, לא בגלל שהם לא, נניח, יש אחוז הזה או אחר, שהיא כן התחרתה. אבל איך שהוא, קיצור שכחה, אמרה, טוב, פעם שאני אסע לעיר, אני אביא את זה איתי, עבר 14 יום, זה אצלך. אז הם חוגגים, באמת. זאת אומרת, יש משהו בחוויית הקנייה, שככל שהוא יותר רך כזה, כאילו פחות בוטה, פחות אני צריך להוציא מטבע מהכיס, יותר קל לי לקנות. אותו הסיפור גם כאן. שאדם שחווה חוויה של חטא, יש יסורי מצפון. אדם שחווה חוויה שהיא לא נראית כמו חטא, או הוא לא עכשיו כאילו מכיל בכיס שלו משהו, איזה חפץ, הוא לא מרגיש את הגזל. אני חושב שיש הבדל בין לגנוב חפץ מחנות, לבין, לא יודע איך זה, נניח, לבין למעול בבנק ולהכניס איכשהו דרך המחשב, לעשות הפקדה שלא הייתה נניח לבנק. זה אחרת. חוויה של חפץ, אתה סוחב חפץ, אתה מרגיש, כאילו, יש פה נכס שעכשיו נגנב, כן, נגנב. כשזה בחשבונות, אז זה משהו שהוא לא ממש נכס, זה מספרים סך הכל. כן? נראה לי נניח שיש הבדל בין לגנוב, לא יודע, במבה מחנות, לבין להתפלח לאוטובוס. יש הבדל? למה? שניהם גזל. אלא בהתפלחות לאוטובוס אני לא מרגיש שאני נושא איתי איזה חפץ גזול, כאילו. אלא אני נושא זכות שימוש, היא קצת וירטואלית. הולך צריבה של דיסק, לדוגמה, מול גניבה של דיסק מהחנות. אחרת, נכון? אני לא עוסק, לא עוסק בכלל עכשיו, בוויכוח ההלכתי, האם זה אסור? אם זה היה אסור, לא יצא שזה אסור. למה האדם יותר קל לו לצרוב מאשר לגנוב דיסק מהחנות? הרי זה אותו דבר, פחות או יותר. כי אין חוויה של נכס גזול. אז אומר הרמב״ם, גם בהסתכלות בעריות, יש אותו סיפור. אני לא מרגיש חוויה של נכס גזול. ולכן, יותר קשה לחזור על זה בתשובה. הגיוני?
כל מה שהוא קשור בראייה.
זה מה שהוא אומר כאן, בדיוק. שכיוון שראייה היא חוש מופשט באדם, אז לכן, שכמי שהוא עובר על שמירת העיניים, זה יותר קשה לאתר את זה כחטא, לחוש חטא, מאשר כשאדם קרב למישהי. זה אחרת.
זה מה שאומר פה בשלישי?
בשלישי. ההוא שכן, עבר איסור ראייה, הוא אומר, אין בזה כלום. למה? וכי בעלתי או קרבתי אצלה. זה בעצם מה שהוא טוען.
הרב, כאן זה כן כאילו כהרחקה ולא כתוב עצמי, כי כתוב כאילו שזה גורם לגופן שלנו.
כן, השאלה זה, האם פה גורם, זה גורם כאילו כרונולוגי או גורם מהותי? תמינה? האם זה משהו שהוא רק... שרשרת כאילו, שעוד מעט זה יגרום, זה כאילו כמו נרגרמה לדוגמה, או שזה כאילו, גורם הכוונה זה היסוד של הראיות, כאילו הבסיס לזה. מנוע כאילו, או רק כרונולוגי בזמן. בכל אופן, אז הוא אומר שזה נניח דבר שהאדם בחזקה לא עושה עליו תשובה, כי הוא לא מרגיש חוויה של חטא. הוא לא מרגיש שמשהו פה אצלו ביד נשאר אחר כך בסוף. אני חושב גם דרך אגב שחלק מהעניין הזה הוא נרבה לדעתו גם בהלכות מלחמה. אם פעם היה מאוד מאוד מקובל שאנשים הורגים מישהו בחרב, היום זה הרבה יותר קשה בחרב. ואז זאת אומרת המציאו את העניין אחרי חץ וקשר, שזה יותר, יותר קל, יותר עדין. אתה לא כאילו ביד רואה דם, אלא חץ, בסוף הוא מת. אבל המציאו אקדח או רובה. זה הרבה יותר עדין מאשר סכין. נכון? זה פחות מזעזע, אבל זה בדיוק אותו דבר. בסוף הרי הוא מת.
ואז המציאו שיימינג.
כן, נכון. יפה מאוד, נכון. שיימינג המציאו אחר כך, נכון. שזה לא, בלי כדורים אפילו. בסוף הוא התאבד, מה אני יכול לעשות? הוא לא רצה לחיות. זה חרם באינטרנט. בפייסבוק בדרך כלל. בכל אופן, אז יש איזו הרגשה שלא עשיתי כלום. שהכל בסדר, כאילו, לא, אין פה דם. לא רואים פה דם. זה נקרא היום, כן, עבירות של אדם שהוא עושה צווארון לבן, מה שנקרא. עבירות מס, זה לא גניבה. זה בגדי שבת, מרכזניק. נמשיך, סעיף ד'.
אני מתכוון לכמה חברו, אומר בליבו שאינו חטא, שאין חברו, עומד איתו, ולא הגיע להודות בו, ולא מישהו. ולערך מעשה הטובים, לא חוכמתו, למול מעשה חברו.
ערך, מעשה, ערך, כן.
ערך. מעשה הטובים, לא חוכמתו, למול מעשה חברו. או חוכמתו כדי
שיראה מכללו
שהוא
מכובד
וחברו
בלתי. מה זה אומר דרך אגב המעשה הזה? המתכבד בקלון חברו. מה זה אומר? אבל זה לא ביחס אליו. זאת אומרת, לא שהוא צחק עליו ואז הוא שמח מזה. שמח לעד. את נמצאת בשבות רחל. החברה נמצאת בכלל באיטליה. את חושבת עליה, עד כמה שהיא מסכנה, ואת איזה כיף לי. זה הכל. היא לא יודעת מזה, היא לא שמעה מזה, את לא אמרת לה כלום. את מתכבדת בהנמחת החברה בלי שהיא יודעת מזה בכלל. הדבר הזה הוא חמור, לא? אבל הנקודה כאן, שאני לא, הרי באמת החבר לא עומד שם. לא הגיע לו בושת פנים מזה. הוא לא בויש. אלא אני מרגיש בתוך עצמי שאני שווה כי השני מונמח. הדבר הזה הוא חטא חמור. כן.
נגיד לראות מישהו עולה או משהו כזה, ולהגיד איזה כיף שאני לא ככה, זה גם...
זה לא קלון. זה לא קלון. אבל אם אני אומר, הוא רשע, ולכן אני בסדר, זה קלון חברו. לכן צריך מאוד להיזהר מזה, אבל בנקודה הזאת, אין פה איזה חוויה של מעשה בזוי, כאילו. אני לא הכפשתי אותה. לא העלבתי אותה. רק אני ערכתי את מעשיי לעומת חברי, והרגשתי כיף שהוא נמוך. מתכבד, בכלום חברו, זה כל הסיפור כאילו.
סתם, לדוגמה, רב נתן את הדוגמה שמישהו חושב על מישהו ואומר, וואי, איזה
מסכן
הוא, כאילו, ברוך השם, איזה כיף שאני ככה.
כן.
וקורא לנו המון במהלך החיים, שכאילו, זה יבטא לנו פרופורציה, להסתכל על החיים שלנו ולהגיד תודה השם.
נכון, אז אם זה כלום חברו, זה בעיה. אם אני אומר כמה הוא רשע, כמה אני צדיק, זה בעיה. אם אני אומר איזה כיף שזכיתי שיש לי תורה, כי יש אנשים מסכנים, שצערים מערב, לא זכו לתורה. אני לא אומר שהם, יש להם קלון בגלל זה. אני אומר, אשרי מודם רכם, איזה כיף לי, שאני ברוך השם זכיתי להיות, לנגוע, לפגוש דבר כזה אמיתי.
אז אתה רואה את זה שם במרכז, אם אתה שם...
בדיוק, את הטוב או את הרע, בדיוק.
אפשר לסבור של הקלון הזה?
כן. הכוונה היא שוב, שאני, כיף לי לראות אנשים נופלים. אולי דוגמה טובה לזה, יש לפעמים הרגשה, אומר, תשמעי, את יודעת, לפני 50 שנה, רוב הטייסים היו קיבוצניקים. עד שהיום, או לא טייסים, או שני סיירות, זה וזה וזה וזה, רוב הצוות, הקצינים של סיירות, הם דתיים בכלל. ואת אומרת, איזה מצוין, תראה מה זה, מדהים. כיף לי שהקיבוצניקים כבר לא איתנו. זה נקרא מתכבד בקלון חברו. אני שמח, או כששומעים לדוגמה, חלילה, לא עלינו, שומעים לדוגמה על איזושהי פרשייה, לא משנה, איזה פשע או מה, שנעשה בציבור השני, כאילו. אבל אז נכה, טוב, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אין כמונו פשוט, אין כמונו. אז זה נקרא מתכבד, ואני חושב שאם אדם חי באומה, בתוך מדינה, הוא אמור גם להבין שכשיש בעיה בציבור מסוים, זה בעיה שלך לא פחות מאשר שלו. אתה בבעיה. היום זה אפילו יותר מזה. גם אפילו בעולם זה ככה. אם יש בעיה כלכלית, בהולנד אני בבעיה, כי זה שרשרת המזון הולך פה. אז זה נקרא מתקבל בקלון חברו. שאני אומר, הוא נפל, כיף לי. נעים לי, כי זה עכשיו שם אותי, אני בודד בצמרת. כן.
אם זה משנה את זה, איזה כיף שהדתיים עלו ופתאום הם כאילו בקורסי טייס האלה,
כן.
אז זה כאילו הופך את זה לבסדר, כמו שאמרת.
נכון. אבל אם זה אומר איזה כיף שאנחנו רואים שכולם פושטים רגל, רק התורה שלנו ניצחה, אז זה לא טוב.
אבל השואל הוא בסדר.
נכון. יש הרבה דברים שאנחנו, אני חושב שאנחנו באמת אמורים להתרומם מזה. פשוט זה, 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 זה קטן, זה צער לחשוב שאני, אני מרוויח מהעובדה שכאילו קורסים מצדדי אנשים. אז זה נקרא מתכבד בקלון חברו. שוב, הוא לא יודע מזה כלום. אני בחדר סגור חושב על זה רק.
כשאנחנו שמחים
שרבו מחבל. זה לא חברו. זה לא חברו. זה משהו אחר. אויבך מישראל, כתוב. משהו אחר לגמרי, אנחנו אמורים לחגוג כאשר הרשע חוטף. והדבר האחרון, אויבך מישראל, אסור לסבוח באמת, נכון? דברו אחרי זה ביניכם, יש עוד רק סעיף חמישי, סעיף ה', כן. מובן? הוא חושב רק בקשרים. לא אמרתי שבאמת הוא כזה. אמרתי, יכול להיות שהוא הגנב. החושד באדם כשר. החשד הזה, אתם זוכרות, אנחנו קצת בנו, שהזכרנו את זה לפני כמה חודשים, עם אלי וחנה, שהוא חשד בזוכרות, שהיא שיקורה. ואז הוא פייס אותה, ואז ברך אותה. למה? כי החשד גורם לאחר שהוא נמוך בין עצמו. כי אם נלך דוגמה, את הגעת לחדר, ראית שהעוגיות נעלמו. העוגיות נעלמו. אמרת לה, סליחה שאני שואל, החברה שלך לחדר, אמרתי, סליחה שזה, אבל זה את גנבת אותם? לא, לא חושבת, לא בטוחה, רק שואלת, אולי את גנבת אותם. אז עצם החשד, שחשד את בה שהיא גנבה אותם, זה כבר מנמיך אותה.
הרב, אבל אם זה לא ממקום של גנבה, אם זה ממקום של
כאילו ראית עוגיות, אחר
כך... אז יש הבדל בין לשאול לבין לחשוד. לחשוד זה אומר, אני לא בטוחה בזה, אבל יש לי חשד שאת גנבת. גם אם היא לא גנבה בסוף, זה ינמיך אותה.
הרב, זה באמת כאילו, איך לא חושבים?
פשוט שואלים.
בסדר, אבל כאילו יש איזה מקום בראש שאני
באה
לשאול אותה כאילו
עם כזה. נכון, לכן צריך בזה, זה בדיוק בדבר הזה אין חוויית חטא. אתה אומר, לא אמרתי כלום, רק חשדתי.
אבל כאילו...
או שהוא עשה או שהוא לא עשה.
היה לה איזה משהו שהיה כאילו אצלי כזה, אז אני שואלת כאילו, אבל כאילו יש איזה שאלה.
אז אם חשדתי, אז זה בעיה.
אז לא לשאול?
לא חושדים, שואלים. ניתן דוגמה, פעם היה איזה עיתון אחד, עיתון לא חינוכי, שהוא אהב מאוד לעשות כאילו כל מיני כאילו כותרות בומבסטיות, והיו דברים מוזרים כאלה, האם ראש הממשלה לקח סמים? תשובה בשבוע הבא, מגיע שבוע הבא, לא. לא אמרתי כלום. האם, עכשיו יש הרבה מאוד עיתונאים שכאילו חוגים על זה, כי אתה אומר לעצמך, אני לא צריך לספר משהו, אני צריך ליצור עניין, נכון? סקופ. אז סקופ כאלה, זה הרבה פעמים כאילו, אני אומר דברים בסימן שאלה. האם, רק האם. בסוף אני אומר לא, לא נכון, באמת לא. אין מקורות לדבר. אז זה נקרא החושד בקשרים. כל זה גורם לאדם לחוסר חוויה של חטא. הוא לא מרגיש שהוא חטא במשהו, הוא גרם נזק עצום, אבל הוא לא מרגיש חוויה של חטא, כי אין לו ביד בסוף גניבה, אין לו בסוף משהו שהוא הרביץ למישהו, או שהוא גנב ממישהו, או שהוא לא יודע מה הרג מישהו, אלא זה משהו שהוא כמו שקראתם קודם, שיימינג. שיימינג זה בדיוק זה, משהו בכללי כזה, משהו חלבי, שבסוף באמת אנשים ניזוקים כמובן, אבל אתה יוצא מזה צווארון לבן בלי אבק על הרגליים. לא, שנייה, כן.
ואם זה אדם שכן יצא לו לגנוב או לחטוא, זה לא כאילו ממש בן אדם כאילו קשה.
יש הלכות בזה. במי מותר לחשוד? יש עניין של חזקה, של מתחכם, של אחרת. יש הלכות בזה. אם האדם הוא לא עונה על ההלכות האלה, הוא לא חשוד. וחשדתי בו, זה בעיה, ואי אפשר לחשוד מזה מתשובה. כוונה, סליחה, אפשר. אבל אין חזקה שחוזרים מתשובה על זה. אז אחת מהם שוב, זה אחד שעובר שמירת העיניים. שאין חוויה של חטא כמו בהלכות נגיעה, או בגילוי עריות. שם יש חוויה של חטא. אתם זוכרות שעסקנו פעם בתלמיד שקרה בשנה? באמת בחצי ימיו?
מה?
אני שאלתי אתכם על זה פעם אחת ו... עברנו את הסוגיה כולה? את כל הסוגיה? למה הוא מת? כן, 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 זה... אז עברנו בטוח את השאלה שלה, שהיא שאלה. לא הייתה תשובה שלה, אם אנחנו גם המשכנו הלאה.
זה היה בגדה של פסח.
אז זה לא, זה לא מספיק, אז לא.
לא, לא, עבדנו את התשובה.
חבל, חבל, חבל.
אז זה ב... אולי...
מוצא, נגיע. מוצא,
נגיע. הרעה לעבוד דירה לפה. ואין זה כדי לחשוד.
נכון, יש זה.
אמרנו שכשמשבים ביהודי, פעם דיברנו, אז צריך גם לבקש ממנו סליחה אחרי.
ולברך אותו גם. לפייס ולברך.
בין לחשוד ו... יהודי לבין
חשוד בגוי. כן, כל זה לגבי אדם שהוא חברו. חברו הכוונה זה יהודי.
אם חשדתי במישהו שהוא לא יהודי, אני לא צריכה לצאת בסטטרום?
לא.
אני לא יודע בכלל שחשדתי.
איזה שינוי בקיבוצים יש לך.